היי, אנחנו בפרק 65, תודה שאתם כאן. שני דברים לפני שנתחיל. אחד, הייתי חולה ועדיין נשארו בקולי עקבות של צרידות, אז אני מתנצלת על הצליל השונה שתשמעו הפעם. והדבר השני הוא שהתחלתי מיזם חדש לפני חודשיים, וחשבתי שאולי תרצו להצטרף. המיזם נקרא קריאת השכמה, קבוצת וואטסאפ שקטה, שבה אני שולחת מעת לעת שירים במועדם, שירים שעוסקים במועד שבו הם מתפרסמים. לפעמים ביום מסוים, בחודש מסוים, בחג כלשהו. יצטבר לכם אוסף שירים שיתכנס לכדי יומן פואטי. המיזם נועד להעשיר את ספריית השירה שלכם, להעניק השראה לימים הללו, לפעמים לתת מקום לעצב, לפעמים להניח רגעים של יופי ושל חמימות. איך מצטרפים? בתיאור הפרק יהיה קישור לקבוצת הוואטסאפ, מוזמנים ומוזמנות לחבור אלינו. עכשיו נעבור לפרק.
כל בחירות ארציות אנחנו עושים טיול. והפעם החלטנו לעשות גם בבחירות המוניציפליות. מטיילים, נפגשים כל המשפחה לכלל ענפיה ומדברים על פוליטיקה, מתווכחים על פוליטיקה וכולי. אז היום מצוין גם לזה וגם לזה. ואיכשהו אחי המשאר השתחרר. קיבל שחרור, אז ממש חגגנו את זה, כי הוא לא היה המון זמן בבית, והרגע שאני זוכר, זה רגע שהלכתי עם, התפצלנו איכשהו, הלכתי עם המשפחה שלי, עם ההורים שלי לאיזה מקום, והבת של המשאר הוד בא איתנו, ואז היא אמרה, לא, אני רוצה לחזור לאבא. עכשיו סתם, החליטה. ואז אמרתי, אוקיי, אני אבוא איתך, ואז חזרתי איתה, והיה לי זמן, כן, הרבה זמן עם המשאר ככה, והייתה לנו שיחה מאוד טובה. גם קצת התווכחנו על אירועי השעה, אבל באמת היה מאוד מאוד טוב בגלבוע. זה היה טיול בגלבוע שכבר היה ירוק, וזה רגע שגם אז מאוד נהניתי ממנו, כי באמת לא ראיתי אותו המון זמן, הוא עשה המון מילואים, וגם אני חושב שבדיעבד זה רגע מתנה כזה, ש... קיבלתי, כי אני ממש נזכר בו כל פעם שאני חושב על המשאר, כי זה ממש המפגש הטוב האחרון שהיה לנו. אז זה מאוד עצוב, מצד שני זה ממש מתנה שקיבלנו.
שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס? פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. דוקטור יאיר בן דוד חוקר את תחום הפסיכולוגיה של המוסר. אחרי שכבר כתב ספר אחד על איך להיות טוב, וספר אחר על איך להיות רע, הוא נכנס למסע הבסיסי עוד יותר, המסע שבוחן איך להיות, במיוחד אחרי שחווים אובדן. אחיו של יאיר, המשאר, נפל ברצועת עזה במרץ 2024. על התמודדות פנימית עם שכול, על תגובות חברתיות לאבל, ועל הממד הפרטי שבחלום הקולקטיבי, תשמעו מיד. היי יאיר.
היי.
מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
אז הקשר שלי האישי הוא, את יודעת, למדתי פסיכולוגיה, עשיתי דוקטורט בפסיכולוגיה, אז בדרך כלל אני מכיר אותו בהקשר התיאורטי. אני מכיר אנשים שהתמודדו עם דברים, מחלות שונות ואת יודעת, בעיות נפשיות שונות, אבל אני חושב שההיכרות עם ההתמודדויות האמיתיות התחילה השנה. כלומר, כמות האנשים שמתמודדים עם כל כך הרבה דברים ואסונות, זה משהו שממש התחיל השנה.
ובעצם אתה חוקר בתחום הפסיכולוגיה והמוסר. לפני שנה בערך, נחתה לפתחך התמודדות קשה מאוד. אז בוא ספר עליה.
במרץ האחרון באמת הודיעו לנו שאחי המשאר נהרג, שזה גם ככה השנה הכי קשה שעברה על כולנו, וכן, הודיעו כי במשפחה שלי קיבלה את הבשורה, אז פתאום זה נהיה יותר אישי. כן, דווקא כשבאמת היינו ביחסים מעולים, וזה יחסים שממש הלכו והשתפרו, אז גם תחושת פספוס, כי באמת נוצר משהו מאוד מאוד חזק, ועם השנים הוא נהיה יותר חשוב לו הקשר המשפחתי וכולי, והוא ממש ניסה לשמור עליו, והיה בא לבקר, היה חשוב לו שנבוא וכולי. אז מצד אחד גם פספוס של תהליך שבאמת היה בסיוע, אבל גם, כן, גם הכרת טובה לדברים שהיו, כן. זהו, וזה קצת הכניס אותי למעגל שהרבה אנשים נמצאים בו.
אז בוא תמקם אותנו, המשאר הוא אח שלך.
כן.
ספר לנו קצת על התא המשפחתי הזה שלכם.
אז אנחנו שבעה אחים עם המשאר. המשאר הוא אחד אחריי. היינו שלושה בנים, בילדות רבנו המון. היינו תמיד אחיינים שלי רבים, ואז ההורים שלהם מודאגים, ואני אומר להם, לא ראיתם כלום.
תזכרו שגם...
בדיוק, כאילו, הריבים האלה, עד היום אני נזכר, כאילו, איך היינו, את יודעת, גם ריבים וגם תחושה של חוסר צדק, למה הוא מקבל ואני לא מקבל. אני ממש כשאני רואה, לא יודע, את אחיינים שלי, או בכלל ילדים רבים, אני מאוד מבין אותם, כאילו, תמיד זה מין משהו, זה לא סתם בא לי להרביץ. אולי בהתחלה אני מציק, אבל בסוף, כן, נעשה עוול, כן, ממש תחושה של עוול.
קיפוח.
מאוד קשה, ולמה אומרים לי להפסיק, ולא אומרים לא להפסיק, וכן, זה ממש תחושה כזו, ואני ממש זוכר את זה. לפעמים אני אפילו חולם שאני רב איתו מהילדות, כאילו ממש כזה, רב איתו על דברים, ממש, כאילו זיכרונות ילדות, אז זה עדיין קיים, ואני חייב כזה לנצח, או מתווכח וחייב, כן, אז מאז... זה ממש מחזיר אותי, כן.
מאז מותו אתה חולם על זה?
אפילו לפני, לא. הרבה פעמים חלומות, לא יודע, אצלי, הרבה פעמים חלומות מחזירים אותי ממש לילדות, או שאני נפגש עם אנשים, כאילו, בגילי, אבל האינטראקציה היא קצת הולכים לטיול בשדות של הגולה, כאילו ממש האינטראקציה היא מהילדות, איזה משהו, את יודעת, בסוף זה איך שהזיכרון בנוי ומה מופעל בו בשינה, קשה להבין חלומות, אבל...
טוב, אני מדברת עם פסיכולוג, אז...
כן, אנחנו נוטים לפרש אותם ולתת להם משמעות, אבל לפעמים באמת זה פשוט זיכרונות שמתעוררים בגלל כל מיני מנגנונים של בניית זיכרון, אבל זה מעניין גם, לא, הזיכרונות עצמם לפעמים הם מקראים, כן? אבל התחושות החזקות, זה מה שמעניין.
מי היה המשאר?
וואי, אז המשאר היה המון דברים, באמת. קודם כל, כן, איש באמת טוב ואח מדהים, שוב, בילדות הקשר בה היינו רבים הרבה, היינו נאבקים על טריטוריה, ומאז אחרי הצבא ועד היום כאילו הקשר באמת הולך ומשתפר. אני חושב שכולנו היינו קצת ילדים מושבניקים קשוחים כאלה.
בגולן.
כן, כן. ובקשת, שזה מקום קשוח, כן, זה ספרטה של, ספרטה של ישראל. קודם כל חינוך ל... אני לא יודע, היום זה אולי טיפה שונה, אבל לחוסר חומרנות, כן, שחומרני זה רע, זה לא טוב, והסתפקות במועט, וכן, לעבודה קשה, והרבה פעמים גם חינוך, את יודעת, לשרת בצבא בכל מיני יחידות.
זה משהו כזה מאוד אידיאליסטי, מאוד פטריוטי.
נכון, נכון. אני חושב שפעז היה באמת מושב שהוא יותר עם דרך חינוכית מאוד מאוד חזקה ובולטת, שזה מצחיק, כי... נגיד, אני רואה בדיעבד, המשאר כאילו הסתכל על קשת הרבה שנים, וזה כאילו, היה לו ממש רתיעה מזה, בגלל הדרך הנוקשה שחינכו. אני פחות, אני חזרתי בשאלה, זה פחות נוגע לי, אז אני נחמד לי וכולי, אבל יש הרבה אנשים שהדרך הזו, כן, קצת קשה להם עם זה שיש דרך שצריך לנהוג בה ולעבוד בה וכולי, זה מעניין איך זה משפיע על כל אחד. כן. אני חושב שזה, כן. היום זה אחרת לדעתי, כלומר, זה משהו שהשתנה, אבל זה היה ממש מושב שקם מתוך אידיאל, כאילו, ממש תורה ועבודה כערך, ואני חושב שאנשים שם ראו במה שהם עושים משמעות לא רק בשביל עצמם, אלא אנחנו מייצגים פה משהו מאוד חזק, ולכן חשוב שנעשה אותו כמו שצריך. ואני יודע שקשת השתנתה, וקצת נהייתה יותר פתוחה עוד, מהדרך ה...
עוד צבעים בקשת.
כן.
אוקיי, אז סיפרנו על, על המשאר.
כן, כן. שהוא באמת, אז זה, את יודעת, מהילדות, אבל הוא באמת גם היה אח מדהים ואיש משפחה. הוא היה בעבר ניהל בית ספר, ואז הוא הפך למחנך. וחלק מהסיבה הייתה כי הוא רצה יותר זמן עם הילדים, כאילו יותר זמן עם המשפחה, את משפחה מדהימה, אני כן, מבקר אותם הרבה ומאוד מאוד נהנה איתם, וכן, עשה עבודה טובה.
קראתי כאילו, שיש לו 5 ילדים.
5 ילדים, כן. כן, חמודים ממש, ובאמת רואים גם אותו בהם, וגם... כאילו, זה נורא, ועבדה גדולה, אבל גם רואים את העבודה, את העבודה שלו ואת האהבה שלו באה לידי ביטוי גם בחוזק, כאילו, גם באיך שהם מתמודדים. שזה משהו שכן, ממש מורגש.
אולי גם יש תחושה שמשהו נשאר ממנו?
כן.
כשרואים אותם?
כן, כן. אני חושב שהמשהו שנשאר ממנו זה לא רק הם, זה בעצם המון אנשים שהוא השפיע עליהם, וממש רואים איך בן אדם יכול להשאיר ממנו דברים, את יודעת, להשפיע על בני אדם, זה מעורר קנאה, כאילו לראות כמה, בלי קשר למשפחה שלו, כן? משפחות יש, אנשים אוהבים את ילדיהם וכולי, אבל איך שהוא היה עם הסביבה, וכמה שהוא עזר, והוא התנדב המון, ולא יודע, כאיש חינוך, את רואה איך התלמידים שלו מדברים עליו, זאת אומרת, אפשר להיות מורה ואפשר להיות מורה, מחנך אמיתי, והיה ממש, כאילו, את יודעת, באו בשבעה וסיפרו לנו כל מיני סיפורים על איך תלמידים שהוא האמין בהם. עכשיו, אני לא יודע איך הוא היה כמורה, אני לא חושב שהוא היה אהב יותר מדי ללמד תוכן.
הוא היה איש חינוך.
הוא היה ממש איש חינוך, ואני חושב שמה ש... מה שהיה בו בעיקר זה שהוא האמין בתלמידים, כאילו מה שאמר להם, נתן להם תחושה שהוא מאמין בהם, וזה מאוד מאוד השפיע עליהם, הרבה יותר מאשר התוכן שהוא לימד, כי ללמוד הם יכולים גם לבד, הם יכולים גם עם הורים אחרים, אבל התחושה הזו, וזה באמת תלמידים שצריכים את ה... את יודעת, שנמצאים
את
הרבה...
את הרוח הגבית הזאת.
ממש, ממש, ובהתלבטות, האם להמשיך ללמוד או לא, צריכים את הבן אדם האחד שיאמין בהם, והוא היה... הוא היה זה הרבה פעמים.
איזה סיפור, נגיד, שמעת במהלך השבעה, או הסתובב בבית, וככה נגע ללבך במיוחד?
אז שמעתי הרבה תלמידים ש... כן, אחד שאמר, סתם, אחד, זה מישהו שממש תלמיד שלו, שרצה, אני לא יודע אם זה אתי או לא, אבל הוא רצה לפתוח עסק, והמשאר ממש עזר לו, אמר לו, אני אלווה לך, כן, חכה, סכום כסף יפה, ותחזיר לי מישהו שכאילו היה באמת, לא היה קל לו בחיים, והמשאר באמת אלווה לו את הכסף, וכן, והוא הצליח, כי משהו מצליח יחסית.
שדווקא מעניין, גם זה שאתה שואל, לא יודע אם זה אתי או לא, אבל זה כאילו לא היה אכפת לי, המשאר הוא ראה את התלמיד מולו, את הבחור, ופשוט עשה את מה שהוא מצא לנכון שיכול לעזור לו עכשיו, בלי להתחשב באתי לא אתי.
נכון, נכון, וזה היה מאוד מעניין, כי כאיש חינוך הוא היה, נגיד, היינו באיזה כנס לזכרו בנחלים, בטכנולוגי נחלים, איפה שהוא לימד, ובאמת המנהל אמר שהוא היה מתווכח איתו המון, הוא כאילו ממש אמר, בחצי חיוך, חצי, רואים שזה עדיין בוער לו, שהמשאר היה נלחם על תלמידים, עכשיו לפעמים, אוקיי, תלמיד שאמרו לו, אם אתה מבריז עוד פעם, אתה לא תהיה פה, והוא מבריז עוד פעם, אז ההנהלה אומרת, אוקיי, זה לא טוב שהוא יהיה פה, והמשאר ממש היה משאיר אותו, כאילו היה דואג להשאיר אותו, היה לוקח אותו מהבית, כדי שיבוא לפעילויות וכולי, הוא היה, כן, הוא היה נלחם עליהם, שלפעמים הוא היה מתנגש קצת עם ההנהלה, אבל...
אבל היה מוכן לקחת את הסיכון הזה, ממש. לטובת האדם שהוא ראה מולו.
נכון, נכון.
אני תוהה מה יש בבית שגדלתם בו מעבר ליישוב עצמו, שמנחיח את שאלת המוסר, כי זה נשמע שהמישר היה אדם מונע מוסר, מונע איזה מסד ערכי מאוד מאוד חי, ואתה חוקר מוסר.
כן.
מה יש בבית ששלח אתכם לשם?
מעניין. אני חושב שקודם כל, כן, הדוגמה של המושב ושל החינוך וכולי, אבל המשאר היה מאוד, המוסר שלו היה מאוד אחר. הוא לא היה, את יודעת, מטיף לאף אחד.
כן, הוא התנהג את זה.
הוא התנהג את זה, אבל בלי הרבה דיבורים. כלומר, זה היה ממש אנטיטזה למין אידיאולוגיה של לנמק כל דבר וכולי, כמו שאני, כן, מדבר על מוסר, אבל הוא פשוט עשה. בלי, וזה היה מאוד, זה היה ניגוד. אני חושב שאצלי זה חזרה בשאלה באמת גרמה לי, באתי ממערכת מאוד מוסר, מאוד ברורה ומאוד מנומקת, שפתאום נעלמה, כן, מבחינתי. שזה היה לי בהתחלה מאוד קשה, ואז זה נהיה מעניין. כאילו בהתחלה אני זוכר, זה היה ממש משברי מאוד, הייתה לי תקופה של דיכאון כזה.
באיזה גיל חזרת בשאלה?
17-18, הייתי שואל המון שאלות וזה, ובגיל, אני זוכר שבגיל 17 יש לנו מקלטים במושב, מתקופת שהסורים, אני מקווה שזה לא יחזור.
עכשיו,
אבל,
כן.
שהסורים היו איום, ואני זוכר שהייתי שוכב במקלט, שומע תקליטים, לאחי הגדול היו תקליטים של כל מיני להקות רוק 60s ו-70s, והייתי פשוט יושב, שוכב מדוכא במיטה במקלט ושומע תקליטים. מתישהו, כן, קצת התגברתי על הפסיביות ועל הדיכאון, כי היה לי, באמת היה קשה, כאילו.
הדיכאון הגיע טרום החזרה בשאלה?
תוך כדי וטיפה אחרי.
וזה בעצם מתוך איזו תחושה של תלישות, שהתנתקת ממשהו ועדיין לא היה תחליף של משהו אחר, או
כן,
סיבה אחרת?
כן, כן.
מה שאני מתארת.
כן, כן, כאילו, אני ממש זוכר את זה תחושה קשה. כאילו, בהתחלה כל עוד זה תהליך, היה לי הרבה זמן שהיה, אוקיי, אני מתלבט, אבל לא פוסלים תורה שלמה בגלל ההתלבטויות. היו לי המון לבטים, המון זמן, הייתי ילד מאוד שואל וסקרן וכולי, אבל נשארתי, כאילו, בהתחלה אמרתי, אני לא פוסל, כן, את הכל בגלל כמה שאלות, ולאט לאט התחילו להצטבר שאלות, ובסוף הייתה לי כזה ממש, אני זוכר את כמה רגעים של תחושה כזאת מאוד קשה, של אוקיי, אם זה ככה, אני באמת לא יכול להיות דתי. וזה היה מאוד מאוד, כן, זה היה קשה. זה היה כבר פתאום הבנה שלא היה, לא היה קל לי.
הרבה אנשים אומרים, הייתי בדיכאון, זה היה דיכאון, אבל הם לא, אין להם דוקטורט בפסיכולוגיה.
אני לא הבנתי אומר, שזה דיכאון, אגב.
אבל היום אתה כן אומר, זה היה בעצם דיכאון.
נכון.
ומה חילץ אותך מהמקלט או הבור תרתי משמע?
מעניין, לא חשבתי על הסמליות. אז מה שחילץ אותי, אני זוכר, כאילו הייתי מדי פעם, זה היה כבר תקופה שלא הייתי מגיע לישיבה, הייתי מדי פעם בא, בדיעבד, אנשים שדיברתי איתם על התקופה הזו שלמדו איתי, אמרו שכל הזמן הייתי בא פעם בל הישיבה ושואל שאלות קיומיות, למה אנחנו חיים בכלל וכולי. אני זוכר שבאיזשהו שלב פשוט, באמת שזה, אז התחילה תקופה מעניינת, שכאילו הרגשתי שאוקיי, כבר הייתי במדוכה הרבה זמן, ואז הרגשתי שאין לי, כאילו אין לי מה להפסיד, אז הייתי לוקח, פשוט יוצא מהמושב, לוקח טרמפים, ואני אומר, לאן שאני מגיע, אני אגיע. וזו הייתה תקופה פתאום מסקרנת ומעניינת, והתחלתי לדבר עם אנשים מבחוץ וכולי, וזה קצת דווקא מתוך המקום הזה שאין מה להפסיד, פתאום הגעתי לכל מיני מקומות, והכרתי אנשים, וזה היה, כן, זו הייתה תקופה יפה. שהתחילה אז, היא נמשכה גם, התחלתי ללמוד במכינה חילונית אחרי, מעיין ברוך, אבל עזבתי אותה, והסתובבתי בין ישיבות ומכינות, ופשוט דיברתי עם אנשים, ולמדתי, היה מאוד מאוד מעניין. כלומר, פשוט קראתי ספרים, דיברתי עם אנשים, נגיד הייתי איזה תקופה גם באיזה שבועיים באלי, בניסיון לגבש השקפה, אז פשוט דיברתי איתם וחפרתי להם על, כן, תיאוריות.
זה נשמע שהסביבה ריפאה אותך.
כן, כן, ממש.
וביחס לספרטה הזאת, זה נשמע שהיה שם איזשהו מרחב של חופש, תנועה, מחשבה, מפגש שיתאפשר לך.
כן, כן. אז באמת אני חושב שההורים שלי גם היו משחררים באמת יחסית, וגם היינו מתבגרים, אז לא דיברנו איתם יותר מדי. כלומר, זה היה ממש, היינו מהמתבגרים של איך היה בסדר. אני מאוד פחדתי לאכזב אותם גם, כאילו היה לי מאוד, זה אחד הפחדים, גם אחרי שהבנתי שאני לא דתי, לא רציתי לספר להם, הרב שלי טיפה הכריח אותי, הוא ממש לקח אותי לאיזושהי שיחה איתם, ואז הוא אמר בשיחה, הם עוד לא ידעו בכלל, והוא שאל אותם מה יקרה אם הוא החליט להיות חילוני. ואז ראיתי שהם לא מגיבים קשה, אז אמרתי, יאללה, אני יכול לספר להם, אבל אז כן, לא היינו מתקשרים איתם דברים יותר מדי, גם מתוך פחד לאכזב, גם, את יודעת, ילדים חופשיים ברמת הגולן וכולי. אז כן, כן היה יחסית חופש, כלומר, הייתי יכול לנסוע לאן שאני רוצה וכולי, כנער, כן, כן, והמפגש עם כל מיני חברות מאוד, מאוד הרים אותי.
וזה באמת התקבל, כן. על ידי ההורים.
כן,
לא,
כן.
לא יפנו לך עורף, לא היו ביקורתיים כלפי המהלך הזה.
לא, לא, בדיעבד אני יודע שהיה להם קשה, סיפרו לי אחים שלי, אפילו לא הרגשתי את זה, כלומר, את השיחה שלהם איתם על החזרה בשאלה, נראה לי שקצת הדחקתי, אני לא זוכר אותה, אבל אחרי אני לא זוכר תגובה קשה מצידם, ובדיעבד הבנתי שלהם היה קשה, אבל הם לא דיברו איתי על זה, אבל אחר כך, בערך שנה אחרי, דווקא היחסים מאוד השתפרו, כי פתאום הייתי יכול להיות אני מולם. וזה היה מאוד, כן, היחסים מאוד התחזקו.
אתה היחיד מבין האחים שחזר בשאלה?
לא, גם אחותי מרים, יש לי עוד אחות.
סללת לה את הדרך אולי.
כן, כן, היא ככה, היא ממש מודה לי על זה, שאני לא חושב שהיא חזרה בשאלה בגללי.
לא, לא.
אבל אני חושב שכן היה לה הרבה יותר קל לספר להורים. כן, כן, כן. עד מסתם. היום, כן, היא מרגישה חייבת לי על זה, והיא אכן חייבת, אם היא שומעת.
אנחנו נמצאים בתקופה של אובדנים רבים, באמת חברה שמתמודדת עם שכול, עם אובדן, אני חושבת גם על אובדן במובן הזה של מוות, וגם אובדן, מה שנקרא אובדן עמום, כלומר של אנשים שהם מאוד מאוד משתנים, ושמשפחות צריכות להתמודד עם איזשהו חלל שנשאר. אז מעניין אותי מהזווית שלך, גם כפסיכולוג חברתי, ועכשיו גם כאדם שמתמודד עם אובדן של אח, שרואה, אני בטוחה שאתה רואה מה זה עושה למשפחה, גם המשפחה הגרעינית של המשאר, וגם למשפחה שלכם. האם יש בידך כלים, משקפיים, תובנות, ידע, שאתה מרגיש שעוזרים לך בהתמודדות עם השכול הפרטי?
שאלה טובה. קודם כל אני גם תוהה, כי באמת חלק מהדברים שחשבתי שיעזרו לא עזרו, וחלק שחשבתי שלא אז כן, זה קצת בלבל אותי באמת,
למשל,
התקופה הזו.
תגיד משהו שאמרת, זה בטח יעזור לי, ולא, לא הוכיח את עצמו ככה.
כל מיני סוגים של חשיבה חיובית, את יודעת, חשיבה חיובית הרגילה, כן. שאומרים, זה פחות עזר לי, כאילו.
זה ממש חשוב להתעכב על זה, לדעתי, יאיר. כי, אתה יודע, אז יש, נקרא לזה תעשייה של אמונות, או עצות, או דרכי פעולה שמפזרים בחלל מכוונות טובות. אבל יכול להיות שזה לא אפקטיבי לכולם כל הזמן. אז דווקא אולי זה יכול לעזור אם תפוגג איזו הנחה שדרך פעולה מסוימת היא עוזרת.
כן, אז לא, קודם כל אני חושב שבאמת יש שלבים, ויש, באמת יש את כל האנשים שבאים עם העצות, תראה איזה טוב אתה יכול להפיק מזה, או איך אתה יכול לראות איזה טוב יצא מזה, בשלבים מאוד מוקדמים, וזה די נורא שבאים עם זה, כאילו להגיד בוא, לא, נו, כאילו באמת יש עליו שבו צריך להתאבל, וכדאי להתאבל, ולמצוא ישר איזה טוב שיוצא מהדבר הזה, אני חושב שזה די נורא, ואני חושב שאחד הדברים, אני לא אגיד היפים, כי קשה לראות בהם יפים בתקופה הזו, זה שאנשים אמרו, אל עכשיו ישר תנסה למצוא את התכלית במה שתן, כאילו,
תשאר בצער.
בדיוק, בדיוק, ממש. להיות קצת באבל ולהיות להרגיש אותו ולא ישר לנסות להתעלם או לעשות דברים או להשיח. כאילו אנשים באמת למדו להתאבל ושצריך להתאבל וגם לקבל כל דרך, כן? לקבל יותר אנשים שמתאבלים, כן? פעם היו מבקרים, נכון? מי שמיד אחרי, לא יודע, חודש אחרי הולך לאיזה אירוע, לאיזה הופעה, אנשים, איך אתה כבר הולך לדבר הזה, איך אתה כבר יכול ליהנות, זה לא הגיוני, או מי שהיה שוקע באבל הרבה, אז היו, כן, אולי תעשה, תרים את עצמך.
כלומר, יש לא... נטייה לשיפוטיות?
של אבלים.
של אבלים, ובעצם אתה מזמין אותנו לקבל פלורליות של דרכי אבל.
כן, כן, ממש. אני אומר, גם פתאום הרגשתי את השלבים מאוד חזק, תמיד נגיד דיברו על הכחשה.
של קובלרוס?
כן, כן, ממש. ואז אף פעם אמרתי, מה זה הכחשה? זה נשמע לי חרטה, כאילו, איך אפשר? ואני ראיתי בעצמי, על עצמי, כאילו, שלפעמים אני מעדיף לשים את זה קצת בצד. אמנם יש לזה מחיר אחר כך, אבל לפעמים אני צריך.
כן.
יש את ההתעוררות, יש את מכחישה, ואז את פתאום אומרת, שיט, זה באמת קרה, כאילו, אבל...
אתה מתעורר לתוך זה מחדש, וגם באמת אולי לא להפעיל שיפוט עצמי, כשאני בשלב ההחשה.
ממש.
לקבל גם את זה.
כן, כן. אני חושב שהקבלה הזו היא משהו מאוד מאוד חשוב, וזה משהו שהחברה למדה קצת, להגיד, אוקיי, מה שאתה מרגיש זה בסדר, כלומר, זה לא נשפוט, ולא, למרות שאנחנו חברה, כחברה קולקטיביסטית אנחנו קצת שיפוטיים, אנחנו כמו קיבוץ, כן, כמו חדר אוכל של קיבוץ רק במדינה, ואני חושב שאנחנו לומדים, כן, לומדים לא לשפוט ולומדים לקבל, ואני באמת, כאילו, נגיד, לא יודע, כשאני שומע אבל אומר איזה משהו בתקשורת, גם אם הוא מאוד נגדי, אני אומר, אני לא שופט אותו. אם מישהו אחר היה אומר, הייתי אולי יוצא עליו, אבל אני לא שופט אותו. קודם כל לקבל, אני חושב שאפילו, כן, לפוליטיקאים לקח זמן, בהתחלה היו, כן, אומרים מילים קשות על אנשים שנחטפו להם קרובים וזה, והם למדו להגיד, אוקיי, זה, יש פה משהו אחר, וצריך לקבל גם אותם וגם את מה שהם אומרים, וזה משהו אחר, לא צריך להסכים, אבל כן יותר לכבד ולקבל.
אני ממש מצטרפת לקריאה הזאת, טוב, יש לך ספר שיוצאת לו מזמן לאור, שנקרא אופטימיות כבחירה מוסרית, אבל אני רוצה להגיד שגם האמירה הזו שלך היא אופטימית, שאתה חושב שהחברה למדה יותר לקבל דפוסים שונים, דרכי ביטוי שונות, כשאנשים נמצאים באבל. אני חושבת שלפעמים אנשים שיפוטיים, אולי כאיזה מנגנון הגנה, להם מין ריחוק כזה. אני אתבונן עכשיו ממרחק, ואני אנתח את ההתנהגות שלו או שלה, ובאמת אני חושבת, אנחנו, אולי גם החברה תוכל לקבל יותר דרכי התנהגות שונות, אם היא תסכים להיות יותר בפגיעות, ולהגיד, כן, גם עכשיו שאני חשופה לדרך מסוימת של אבל, של התאבלות, אני צריכה להסכים בתוכי לקבל את זה, בלי פחד, בלי פחד להתקרב לתהום הזו של הכאב.
כן, כן. אני מסכים איתך לגמרי, גם הרבה מהעצות שאנשים נותנים, אז הרבה פעמים זה מתוך מבוכה מאוד גדולה, אני לא יודע מה לעשות. כמובן, חשוב להגיד, הכי טוב זה לחבק, או באמת להשתתף בצער, זה, כן, לא, אפילו לא להגיד כלום, לא צריך להגיד, אבל הרבה פעמים כל אותן עצות גרועות, והרבה מהם אני רואה קבוצות של אנשים, משפחות שקולות שמשתפים כל מיני עצות נוראות
מה שמעתי
שהם
היום.
קיבלו.
וואו,
ממש.
זה כן. נראה לי מקור תמיכה נהדר.
כן, אז הם באמת בדיוק, כל העצות האלה שאומרים, הגרוע ביותר עוד לפנייך, או לפניך, או כן. כל מיני דברים כאלה. אז באמת זה מתוך מבוכה של לא יודעים מה להגיד, אבל לפעמים לא צריך להגיד, צריך להקשיב, כאילו דווקא הניסיון להגיד, לא, תהיו, תקשיבו, אולי זה יעציב אתכם ויגרום לכם לחוסר שליטה על הכאב שלכם, זה מחיר שצריך לשאת בשביל לתמוך, אין
נכון,
מה לעשות.
ממש, ממש ככה, ואז זה גם יאפשר לנחוח, שזה הדבר בעצם שאולי הכי יכול לעזור.
נכון, נכון, ודיברת באמת גם על האופטימיות, אז אני חושב שאין סתירה, כלומר אופטימיות זה לא happy happy וכן, בטח לא האופטימיות כבחירה מוסרית שאני מדבר, זה לא הכל יהיה טוב, תחשוב טוב, יהיה טוב והכל זה, זה אופטימיות שיכולה גם, כן, לחיות לצד עצב, כלומר אפשר להיות עצוב, אבל לראות את העתיד בצורה טובה יותר, ואני חושב שזה גם מוסרי אפילו לעשות את זה, כלומר, יש משהו מוסרי בלהיות עצוב בעצבונו של מישהו שקרוב אלייך, וזה גם תומך בו, זה עוזר לו להרגיש שאנשים איתו. אבל גם האופטימיות, הראייה הזו של העתיד, כן, או בניית תוכנית לעתיד קצת יותר טוב, זה משהו שגם הוא יכול לעזור לו ולהוציא אותו, או אותה מהמצב שבו הם נמצאים, וזה לא סותר.
כן, זו בעצם היכולת להיות בתודעת תיקון, אבל לא מתוך כזב.
נכון.
לא מתוך טיוח המציאות על אתגריה ומכאוביה. זה מתוך זה שאנחנו רואים את הדברים נכוחה, ואנחנו בוחרים לעצב איזושהי הוויה שיש בה תיקון, שיש בה תרגום של הכאב למשהו אחר, שיש בה יכולת לאיזושהי התמרה אנושית משותפת. לזה אתה מכוון.
כן, כן, ממש, וראיתי את זה, אחר כתבתי על זה אחרי, ואת יודעת, גיביתי את זה בתיאוריות של מוסר ומשמעות וכו'. אבל בסוף זה דברים שראיתי אנשים, סוגים שונים של התמודדויות, וראיתי שיש אנשים שחלק מהדרך שבה הם מתמודדים עם אבל ושכול, זה הרבה פעמים גם כשהם רוצים שרע להם, והם רוצים לשקוע במיטה ואת יודעת, ולעזוב הכל וכולי, הרבה פעמים אומרים אני לא יכול כי אני צריך להישאר לבנות תוכנית בשביל אנשים שמסביבי, או אם זה משפחה, או אם זה חברים, או אפילו ראיתי אנשים שעושים את זה בשביל משפחות שכולות אחרות, וכאילו זה קשה להם, אבל הם עושים את זה אפילו כתפקיד קצת, אבל הם עושים את זה בשביל אחרים, וראיתי גם שבסוף זה משפיע עליהם. כלומר, הם עושים את זה ממש כבחירה מוסרית, או אפילו הם מרגישים חובה מוסרית. אני חייב בשביל שהחיים של אחרים יימשכו, אוקיי? אני עברתי את מה שעברתי והוא נורא, ושום דבר לא יחסה עליו ויצדיק אותו, אבל אני חייב לעשות את זה בשביל אחרים, ואת רואה איך הדבר הזה, איך הגישה הזו מחזיקה אותם, איך היא עוזרת בסוף גם להם, נותנת להם משמעות.
כן, בדיוק, זה משמוע. של החיים, זו איזושהי תחושת תכלית.
ממש.
שהם מנביטים מתוכם.
וגם תפקיד, חשוב להגיד. כאילו, ממש מרגישים ש... כאילו, התפקיד נותן לנו, התפקיד בשעות האלה, נותן לנו משמעות. אפילו בשבעה, אחד הדברים היפים בשבעה, באמת, הסתירה בין באמת העצב ליופי שבשבעה, אחד הדברים היפים במנהג הזה של השיבה זה שזה נותן לאבלים תפקיד. פתאום האבלים לא יכולים להגיד, אוקיי, אני אהיה במיטה כל היום ולא אצא ממנה. אני צריך, גם אם לא נוח לי לקבל אנשים, גם אם אני מקבל עצות גרועות, כלומר, זה תפקיד שהוא לפעמים קשה, אבל אני חייב לעשות אותו, ובסופו של דבר התפקיד הזה נותן המון בעיניי. הוא נותן משמעות, הוא נותן לי, כן, ממש סיבה, כן, לקום, למרות מה שהיה.
דיברנו קודם על המשאר, שאתה רואה שהוא השאיר דברים שלו, מתוכו, בקרב ילדיו, בקרב תלמידיו. אני יודעת שהוא גם תרם כליה, אז ממש יש,
נכון.
פיזית, יש משהו ממנו אצל אדם אחר. האם יש משהו שאתה מרגיש שנמצא אצלך ביתר סט ממנו או בהשראתו אחרי לכתו?
כן, אני חושב קודם כל שהמשפחתיות שלו הייתה מאוד מאוד השפיעה גם עליי וגם על כולנו. מין משפחתיות כזו טובה ותומכת ומאוד פשוטה כזו, כאילו בלי, כן.
אז יש משהו שיותר חיבר את המשפחה?
כן, כן. באופן כללי אנחנו אחים, התחרותיות נשארה, כלומר אנחנו, בוא נגיד שהמשאר היה, כן, היינו משחקים קלפים והמשאר היה מפוצץ משחק, תמיד ירדתי עליו על זה, ואז בשבת האחרונה שיחקתי עם אחי איזה משהו ועם אחיינית שלי ופוצצתי משחק, אמרתי, אני לא משחק יותר.
היית המשאר לרגע.
כן, כן, לא, אני חושב שכולנו כאלה, רק כל אחד ראה את זה בשני, תראי, להיות בן אדם טוב כמוהו אני לא אהיה, כנראה, זה אידיאלים, את יודעת, רחוקים מדי, באמת היה, עשה כל כך הרבה דברים, כאילו תמיד אומרים אנשים ששמעו עליו, שמעתי שעל המשאר, שהוא היה בן אדם מאוד מיוחד, והוא עשה זה, אני אומר כן, זה לא אובייקטיבית, זה נכון, כאילו בלי קשר לזה שאני אח שלו, ושאחרי שבן אדם, את יודעת, נהרג אומרים עליו דברים, הוא באמת היה ברף מאוד גבוה של מעשים כאלה. אני חושב שהרבה פעמים באמת אנשים שנהרגים בנסיבות כאלה, הם באמת אנשים שהיו מתנדבים יותר לדברים, ואת יודעת, אלה שהולכים קדימה וכולי, אז כן יש פה, את יודעת, לא רק אחרי, קוראים לזה אצל דתיים, אחרי מות קדושים אמור, כאילו, אלא באמת איזה משהו של באמת, זה האנשים האלה, כלומר, האנשים האלה לא סתם נהרגו בהקשר הזה, אבל אני חושב שמבחינת דברים שהוא עשה בחיים, זה לא כאילו, שוב, הוא באמת עשה דברים מאוד, המון דברים טובים. אני חושב שהוא כן דוגמה לאיך, לכמה בן אדם יכול להשפיע. כלומר, אנחנו חיים כל אחד את חייו, לפעמים אנחנו לא יודעים מה טווח ההשפעה שלנו וכולי, ובאמת הוא השפיע בהמון מעגלים, וזה אני חצי לומד ממנו, חצי מקנה בזה ואומר, אני לא, כזה אני לא אהיה.
כן, אפרופו הקדושים, אז הבנתי שזה לא סתם, ציינת את זה כמה פעמים, שלא סתם הוא היה זמן ממושך מאוד במילואים, הוא היה בעזה, כי הוא דאג לכך שאנשים אחרים יצאו הביתה והוא לא.
נכון, נכון. זה ממש, אני זוכר את ה... הוא היה בצפון, עשה בהתחלה מילואים בצפון, הוא התחיל בעזה, בכפר עזה, ואז הוא עבר לצפון, ובאמת הוא נשאר המון זמן. אני ממש התעצבנתי עליו, אני אמרתי לו, כאילו, כאילו, כזה דופקים, תשחרר את עצמך פעם ב, תפגוש אותנו, תפגוש את המשפחה. ואז מישהו מהצוות אמר לי שהוא אחראי על היציאות, כלומר,
זה שמשאיר את עצמו.
ממש. כן. אז שחרר את כולם. בסוף היה כמה פעמים שהוא איכשהו אחרי שכל הרשימה נגמרה, הוא שחרר את עצמו. ופגשנו אותו והיה מאוד, היה מעניין.
ואני ממשיכה שאלה שהיא בדודה של השאלה הקודמת, האם משהו נשאר בך ממנו. הרי כל אירוע שאנחנו עוברים מעצב אותנו עוד קצת, ודאי אירועים רדיקליים. אז אם אתה יודע לומר, אנחנו עדיין בתוך שנת האבל, אבל אם אתה יודע לומר באיזה אופן זה... האירוע, עצם האירוע, האובדן של אדם כל כך קרוב, מטביע את חותמו על מי שאתה.
אז השאלה, אני לא בטוח שאני יודע. כלומר, אני עוד מברר לי, וגם אני נותן לזה, את יודעת, בלי פחות עם הגדרות, ואני נותן לזה לקרות. אני חושב שיקח זמן עד שאני אדע. אני כן חושב שאני לוקח... דברים יותר ברצינות קצת, כאילו אני כן, לא יודע, פעם אנשים היו, הקמנו לזכרו, סתם אני אגיד, כי זה מאוד קשור, איזה מיזם שמלמד אנשים להתווכח בלי פיצוצים ובלי עימותים, כי הוא היה אוהב להתווכח והוא ידע לעשות את זה. וחלק מהתחושה שהייתה כשהקמנו את זה, ופתאום פעם שמעתי אנשים מתווכחים בשנאה וזה, ואמרתי, אוקיי, הם משחקים, הם מתווכחים, אין לזה משמעות, ואני חושב שדווקא אחרי שהוא נהרג, ואחרי, אתה יודע, את המפגשים החברתיים שהיו לי עם אנשים וכולי, פתאום התחלתי לקחת את זה יותר קשה, אמרתי, וואו, זה ממש, אנשים מרגישים שפוגעים בזהות שלהם, אנשים לוקחים את זה באמת באמת קשה, כלומר הרעילות הזו זה לא משחק, זה כאילו, שהתחלתי לקחת את זה אישית מאוד קשה, הייתי קורא כל מיני כתבות משתלחות בעיתונים או טוויטים, וממש אפילו כבר בשבעה, אני זוכר שפתאום זה נורא, כאילו, כי בשבעה היה, אתה יודע, תמיכה וחיבוק, וזה פתאום היה לי כזה, ממש הרגשתי עם זה באמת נורא, כאילו עם הרעילות שמסביב, וזה ממש כזה, זה משהו והרבה דברים, כאילו, תעתיד של המקום הזה, ולא יודע, התחלתי לקחת דברים קצת יותר ברצינות.
ספציפית כלומר, בנושא הזה, כלומר, יש לך פתאום איזו מחויבות פנימית עמוקה לאקלים המיטיב של השיח החברתי.
כן, כן, אני חושב, ואני באמת, אני חושב שזה גם בגלל איך שהוא היה, גם מתוך האנשים, כן, בגלל האנשים שנפגשתי איתם כאילו אחרי, בעקבות מה שקרה, זה דברים, כן, שהשתנו אצלי, וראיתי גם כמה הדברים האלה חשובים. כאילו עכשיו, לפניהם גם היו חשובים, רק לי פחות. כלומר, התמקדתי בדברים אחרים, התעסקתי בדברים אחרים. פתאום דברים כאלה, כמו זהות ובשביל מה וכולי, נהיו הרבה יותר חזקים.
איזה נס יש בחיים שלך, יאיר?
אז קודם כל, אני חושב שהמשפחה מאוד מאוד חזקה ותומכת עכשיו, ממש מרגיש את זה, נפגש איתם המון, אני בא הרבה לגולן, אני חושב שגם הגולן הוא סוג של נס בעיניי, כלומר, תמיד כשאנשים, לא יודע, כשיש זמנים קשים, או כשאנשים עוברים משברים, ואני אומר גם על דברים שאני אומר, אז אומרים, אבל אתה נוסע לגולן, ואז אתה חוזר כמו חדש. ואני באמת חושב שבשבילי זה מקום, תמיד אני אומר שאני אעבור מתישהו לגולן, אבל אני חושב שרמת הגולן זה מין מקום כזה מבחינתי, שהוא קיים כאילו מין, כן, לחדש, קודם כל יפהפה תמיד, אבל גם מין מקום כאילו מאוד, מקום בנפש כזה, לחדש מצברים, את יודעת, ולחזור. אמנם אני חוזר לעיר בסוף, אבל זה ממש, מה שאני רואה את זה כנס.
אני עוד זוכרת את התקופה שבגיל 17, שהנסיעות בגולן ממקום למקום ולפגוש אנשים, היה בזה מימד מרפא. אז אני
מזדהה.
אני חושבת כמה חשוב שלאדם יהיה דבר כזה.
כן, כן, אני חושב שכל אחד צריך להיות לו את הגולן
איזשהו
שלו.
איזשהו גולן, יכול להיות שזה יהיה פארק באיזשהו מקום, אבל איזשהו גולן קטן. לאיזה נס אתה עוד מייחל?
שאלה טובה. אני מאוד רוצה שאנשים יבואו, ייגשו אל המציאות, גם אנשים מסביבי וגם בכלל, עם איזושהי, לא רק עם מוטיבציה שלילית, גם עם מוטיבציה חיובית. כלומר, עם איזושהי תוכנית שהם רואים משהו טוב שיכול לקרות, כלומר, גישה קצת יותר קונסטרוקטיבית. אנחנו נמצאים מול המון גורמים ומנגנונים שגורמים לנו להרגיש רע ושלילי ושנאה
דואגים
וכולי.
דואגים לטפח את זה.
כן. ולכן, הרבה פעמים כשאני מדבר על אופטימיות, אני מדבר אפילו על תיקון של השקפה לא נכונה והטיה מאוד גדולה שגורמים אחרים נותנים לנו. כלומר, לא אופטימיות אשלייתית, אלא יש מציאות, כן, הרבה גורמים שמתווכים לנו את המציאות וגורמים לנו לראות אותה באופן מאוד שלילי אפילו יותר ממה שהיא, ואני אומר, בוא נתקן את זה אפילו, ושכל אלה שעזבו את הארץ יחזרו, חברים גם שעזבו, יגידו, וואו, טוב, בוא נחזור, נקבל אותם יפה. האיחול הזה הוא קולקטיבי, אבל הוא גם בשבילי. כן. כלומר, אני באמת, סליחה, זה נשמע קצת כמו קלישה, אבל אני באמת חושב שאני מרגיש יותר את מה שאחרים מרגישים עכשיו, ואני חושב שברגע שהאיחול הקולקטיבי שאמרתי קרה, אז אני ארגיש יותר טוב. כלומר, זה משפיע עליי, וזה
אתה כן. אתה חי את זה.
ממש. הרבה יותר מפעם, כן.
תודה רבה, יאיר.
תודה רבה.
תודה גדולה ליאיר בן דוד. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על האהבה בחיי. ותודה לכם ולכן על ההאזנה ועל התגובות שאני מקבלת אחרי פרקים שנוגעים ללבכם. נתראה בוואטסאפ. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, taliasher.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.